אנחנו לומדים את הקיצור כללי ההוראה של השח. השח היה רב שבתאי כהן, הוא היה חכם אשכנזי שחיבר חיבור סביב השולחן ערוך יורדיה, והוא התקבל באשכנז כמו השולחן ערוך בהרמה. זאת אומרת, דעתו מבחינה הלכתית, אנחנו מתחשבים בדעתו, נותנים לשורה הראשונה בהלכה. אם יש מחלוקת רמה ושח, אנחנו נותנים משקל מאוד גדול לשח. עכשיו, השח פה בסוף סימן ריש מן בית, שעוסק בהלכות כבוד רבו, ואחד מההלכות של כבוד רבו זה שבנם לא יתחיל להורות הלכה עד שרבו נותן לו סמיכה. אז איך אני מתחשב עכשיו בדעת רבי מול דעת רבנים אחרים? איך אני מחליט איך ההלכה? איך בן אדם אמור לדעת אחרי שהוא רואה את כל הדעות? אז מה אני אמור לעשות עכשיו? אז יש לנו כללים, והכללים הם מאוד חשובים. אנחנו לא הולכים לפסוק מחר, אבל לפחות שנכיר את הכללים קצת, כהקדמה ללימודי הלכה, אז נלמד את הכללי הוראה של השח, שזה פתיחת ערך. כמובן יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אבל זה התחלה, לפחות שנכיר את המושגים. קיצור בהנהגת הוראות איסור והיתר העולה מכל השס והפוסקים, אשר אסף הרב המחבר זכותו יגן עלינו, ורוחו הוא קיבצם. א', יש לנו גמרא בעבודה זרה. הגמרא אומרת, הנישא לחכם ואסר, אל ישא לחכם ויתיר. זה גמרא בעבודה זרה. אז הדיון בפוסקים זה, קודם כל, האם זה דין בשואל או דין בפוסק? מה לשון הגמרא? הנישא לחכם ואסר, על ישאל לחכם ויתיר. על מי ההוראה? על על ישאל או על ויתיר? על מי ההוראה?
הפוסק לא יכול לדעת.
או, ומה קורה אם אני מעדכן את הפוסק? האם זה דין בכבוד הפוסק הראשון, או האם זה דין שחל שם איסור על הדבר? אני לקחתי חתיכת בשר, שאלתי את הרב, מותר או אסור? הוא אמר אסור. אז יש דעות שאומרות שברגע שהוא אמר אסור, זהו, זה נאסר עליי, זה כמו נדר. חל על זה איסור. הרב האחר לא יכול להתיר, גם אם הוא ירצה. אם זה דין שחל על זה איסור, אז אין לי מה לעשות, זהו, נאסר. אבל יכול להיות שזה דין שזה כבוד החכם הראשון. ואז אם החכם הראשון מרשה לי, אני יכול ללך לחכם השני. או יכול להיות שאם אני מעדכן את החכם השני, ואומר שהחכם הראשון פסק, אולי זה טוב. עכשיו, מה קורה אם כל עם ישראל נוהג איסור בדבר מסוים? כולם נוהגים שדבר זה אסור. עכשיו מותר לי להתיר או לא? מביאים הודו. יש מקום כזה שנקרא אמריקה, ועכשיו מביאים לי הודו מאמריקה. עכשיו, הגמרא בחולין אומרת לנו שיש סימנים לעוף טהור. הגמרא מביאה סיפור שפעם המוראים סמכו על הסימנים האלה, ואחרי זמן התברר שאחד מהסימנים הם לא ראו כשהעוף ביטל את הסימן הזה, אבל אחרי זמן התגלה שהוא ביטל את הסימן הזה, הוא כן טרף עוף אחר. הוא כן אכל שרצים, הוא כן מרדף אחרי... היה שלב שהוא כן ביטל את הסימן. התברר שכולם אכלו עוף שהוא תמי. אומר רשי, הנכד שלו כותב, התמיד שלו כותב, שבגלל זה באשכנז לא סומכים על הסימנים. השולחן ערוך נוקט שאנחנו כן סומכים על הסימנים, לא עוף טהור. רשי נוקט שצריך מסורת איזה עוף הוא עוף טהור. מביאים עוף מאמריקה, מביאים טורקי, איך קוראים זה עוף הודו, והספרדים מתחילים לאכול את זה, כי הם הולכים כמו השולחן ערוך, מספיק שיש לנו את הסימנים, רואים את הסימנים, זה עוף טהור. השכנים האשכנזים שלהם יכולים לאכול או לא? לא יכולים לאכול, כי הם צריכים מסורת. האם יש להם מסורת? אין להם מסורת. אין להם מסורת, זה עוף חדש. אז איך זה שכולנו אוכלים הודו? שאלה טובה. חזרה לענייננו. מה קורה כשפשט האיסור בכל עם ישראל? כל האשכנזים קיבלו את שיטת רשי שאנחנו לא סומכים על הסימנים מספיק. זה לא די בשבילנו הסימנים. כל זה טוב, אבל כשמגיע עוף חדש, מה דינו? אז אומר לנו השח עכשיו, חכם שאסר. רשי בא ואסר, רשי אמר, אנחנו נוהגים איסור בלי שיהיה לנו מסורת על עוף, לא אוכלים אותה. היה אותה שאלה לגבי הזבו. שמעתם על הזבו? מה זה הזבו? כן, פרה, זו בהמה שצריכה לשתות הרבה מים, מניעת חולה, וקשה לגדל את מדינת ישראל. יש סוג גמל, יש סוג פרה שהיא כמו גמל, שהיא שותה הרבה פחות מים, והיא בריאה והיא מחזיקה במדבר. אז כשקמה מדינת ישראל, רצו להביא את הפרות האלה למדינת ישראל. אבל החלב שלהם לא טעים כמו חלב פרה, והבשר שלהם לא טעים כמו בשר פרה, אז זה לא הלך. אז התחילו להרבב. לערבב את הפרה הזו עם הפרה הזו, ולנסות לראות, לעשות ערבוב, איך הם מגיעים לפרה ששותה פחות מים, והבשר שלה עדיין טעים, והחלב שלה עדיין טעים, והרב הרצוג וכל הרבנים והחזוניש, וכולם דנו, מותר, אסור, אסור, מותר, בסדר. יש חיי אדם. חיי אדם אומר, כמו שבעופות צריך מסורת, איזה הוא עוף טהור, צריך לדעת את השם עוף הזה הוא טהור. אומר חיי אדם, ככה גם בבהמות וחיות, לא מספיק הסימנים, צריך מסורת. כן, אני צריך מסורת. כן. אז, או, אז השאלה היא אם יש מסורת עליו. אין לנו מסורת על הזבו הזה. החיי אדם אמר שאנחנו לא אוכלים בהמות וחיות, אנחנו לא אוכלים חיות בלי מסורת על החיה הזו, עם מי מהחיות התורות ואיזה חיה היא. עכשיו, החיי אדם הזה די התקבל באירופה. עכשיו, מאוד נועשך. חכם שעשר. והחלה הוראתו ונתפשטה. מותר לשאול לשני, רק שיודיעו שהשר הראשון. שאלו את רב שלמה זלמן פה בארץ ישראל, האם העצמות בצ'ון זה נחשב דבר שממשיך ומקבל מהבישול, כי הרי הם נהיים יותר רכים, העצמות של העוף בצ'ון. רב שלמה זלמן השר, פנו לאגרות משה, הוא אמר, רגע, שאלתם כבר את רב שלמה זלמן, הוא כבר השר בארץ ישראל, מה אתם שואלים אותי? אבל הודיעו לו שהוא השר. ואם מברר שהראשון טעה בדבר משנה, או שעשה בשיקול הדעת, ועל דרך שנתבר בחושם נשפט סימן חפי, נראה לי זה הסוגיות שאתם עכשיו לומדים, בסנהדרין עין דל דל נהי, נכון? מה? אתם בעין בית, אז תגיעו לזה. יכול להתיר. אז החכם השני יכול לומר, שמה, הוא הלך לפי שיקול דעת, יש לי ראיה מהמשנה, מהגמרה, יש לי ראיה מפורשת שזה מותר. הוא טעה בשיקול דעת, כשהודיעו לו שהראשון השר, למרות שחל הוראתו ונתפשטה מאוד, מותר לשאול לשני, ואם יש לו הוראות, ראיות חותכות מהשס, הוא יכול להתיר.
יש לו ראיות שכאילו יודעים למה הראשון השר,
כן.
השני יודע למה הוא השר, לא רק הוא יודע שהוא השר, הוא יודע למה הוא השר.
אבל יפה, 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 הוא אומר טוב מאוד. כותב השאילתות. לנו יש כלל, בהלכות יום כיפור. 99 רופאים אומרים, לא צריכה לאכול ביום כיפור. רופא אחד אומר, כן צריך. רוב דעות, 99 רבנים אומרים, כן לאכול. אחד אומר, לא לאכול. רוב דעות, אומר השאילתות. חידוש מאוד גדול, כותב רב החייגון. זה רק בתנאי שה99 דיברו עם האחד. שמעו את סברותיו, חלקו עליו. מה קורה אם 99 רבנים רואים את המקרים, אבל לא דיברו עם הרב האחד שהסבר הפוך? 99 רופאים אומרים זה לא סכנה, שתעצו מיום כיפור. רופא אחד אומר זה כן סכנה, והם לא דיברו. אם הם לא שמעו את טענותיו, אז אני כבר אומר זה שווה בשווה. 99 רק יותר חכמים כששמעו את האחד וחלקו עליו. זה בדיוק השאלה, מחלוקת ראשונים, האם אנחנו נוקטים כירושלמי או כבבלי? הרי הבבלי ודאי בא אחרי הירושלמי. אז לכאורה, ההלכה כבטראי, ההלכה צריכה להיות כמו הבבלי, אבל הריף סבור, כמו שכותב הריף בסוף מסכת עירובין, שמחברי הבבלי ראו את הירושלמי. אם הם ראו את הירושלמי ובכל זאת חלקו עליו, אז באמת, ההלכה כמו הבבלי מול הירושלמי. הרמב״ם כותב אגרא בכמה מקומות בשולחן ערוך, דרכו של הרמב״ם נפסוק כירושלמי. איך הוא פוסק כירושלמי? לכאורה, ההלכה כבטראי, תשובה, מי אמר שמחברי הבבלי ראו את הירושלמי? אם הם ראו ובכל זאת חלקו בסדר, הלכה כבבלי. אבל אם הם לא ראו, אז כבר אין להם יותר חזקה. אתם מבינים? זה הנקודה שהוא הרגע אליי, נקודה מאוד טובה. יפה, יפה. נכון, זה בדיוק השאלה, נכון? כנראה, הייתה לו מסורת כזו, לא יודע. הלאה. אבל... אם אינו יכול לברר שטעה, בוא נאמר הרב השני, הוא לא יכול לומר שהוא טעה, רק שיש לו קבלה להתיר, או שהוא חולק עליו בשיקול הדעת, באו ושאלו רב אחד, אנחנו בני חוץ לארץ מבקרים בארץ ישראל, לשמור יום טוב שני או לא? אמר להם, כן, תשמרו, אל תניחו תפילין ביום אחרי סוכות, שלכם זה יום טוב שני, אל תעשו מלאכה, תאמרו קידוש, תאמרו ברכות, מבטלים עשי דאורייתא של תפילין. אומרים כל מיני ברכות שמולי בכלל לבטלה. באים לרב השני והוא אומר, רגע, לי יש מסורת מרב אברום, יש לי מסורת מרב סלן, יש לי מסורת מרב ציפי ספרנק, יש לי מסורת שאתם לא צריכים לשמור יום טוב שני. אבל רגע, איך אתה יכול לחלוק על הרב הראשון? שוב, חל הוראתו, נתפשטה. אבל השני אומר, יש לי קבלה להתיר, או שהוא חולק עליו בשיקול הדעת. אפילו הראשון חוזר ומודה לדבריו, אינו יכול להתיר, כי כבר חל האיסור. השאלה היא, האם יכול לחול האיסור על שאלה, זה לא חתיכת בשר, זה שאלה, האם נשמור יום טוב שני. אז זה צריך לדון. ואם התירו, אינו מותר, דשביה חתיכה עד איסורה. הוא נוקט כמו השיטה שאומרת, בשלב הזה, ברגע שאסרו כבר חל איסור, אתה כבר לא יכול להוריד את האיסור, גם אם הרב הראשון יאמר, בעצם יודע מה אני מוכן להקל כמו, אתה כבר לא יכול, כבר אסרת, האיסור כבר חל. ויש אומרים, שאפילו השני גדול ממנו בחוכמה, ובמניין שיש לו יותר תלמידים שמסכימים איתו בבטן שלו, אינו יכול להתיר, ויש מתירים בגדול ממנו. יש אומרים שאם החכם השני הוא יותר גדול, אז באמת הולכים עם הפסיקה של השני. ואם התיר הראשון, מה קורה אם המצב הוא הפוך? באו לרב ראשון, שאלו אותו, והוא התיר. אתם יכולים לעשות מלאכה ביום טוב שני, מותר. באו לרב השני, האם הוא יכול לאסור, אם הוא מחמיר? שוב, חוזר לגמרא בעבודה זרה. כשהגמרא אמרה, חכם שאסר, הנישא לחכם ואסר, אל ישא לחכם ויתיר, מה אם זה הפוך? מה אם זה לא לכולה אלא לחומרה? יכול השני לאסור לחומרה או יכול להחמיר יותר מהראשון? ואם שניהם יושבים בבית המדרש, ולא חלה עדיין הוראת הראשון, שניהם יושבים פה בבית מדרש, אחד אומר, נראה לי אסור, אבל עוד לא חל, עוד לא קיבלו את הפסיקה שלו. באים לשני, שמעת שהוא אומר כך? השני אומר, מה? רגע, לא. מתווכח, יכול השני להתיר. מאחר והוראה עוד לא חלה, זה עדיין באותו בית מדרש. בכל זה, זה היה, הלכו לרב דוד פיינשטיין, שאלו אותו, האם אפשר להכשיר מיקרוגל? הוא אמר, כן. הלכו לאבא שלו, אמר, אני לא יודע, אני לא יכול להתיר לכם מיקרוגל. אמרו לו, אבל הבן שלך מתיר. אז הוא אמר, טוב, אז תשאלו אותו. אם הוא סבור שהוא יש לו ראיות להתיר, בסדר, הוא יכול לפסוק נגדי. אני לא. יש עוד סיפורים כאלה, בסדר? וכל זה באותו דבר עצמו, דווקא כשמדובר על אותה חתיכת בשר. אבל במעשה אחר, הם באו מחוץ לארץ השנה, הם חוזרים שנה הבאה לארץ ישראל, יכול להורות היתר אם לא שהראשון אסרו משום חומרה או משום סייג וגדר. צריך לדעת למה הראשון אסר. אם הוא אסר בגלל סברה ולי יש סברה חותכת הפוכה, בסדר. אבל אם זה בגלל איזשהו חומרה, הוא יודע שאם נתיר להם יום טוב שני, הם יחזרו לחוץ לארץ ויקלו ביום טוב שני. הם יצא מזה שאולי הם גם יקלו ביום טוב ראשון, כי מבחינתם הם לא מבינים את החילוק. אז זה איזשהו סייג או גדר או משום חומרה, אז אי אפשר ללכת נגדו. אם זה מחלוקת בדין, בסדר, אתה יכול לחלוק עליו. אבל אם הוא מבין שיש פה איזשהו סכנה, אז תאמין לו. אתה חושב אחרת, תכבד את דעתו. ברור? הלאה, כלל ב'. שני תלמידי חכמים שחולקים זה עם זה בתומה ותארה או באיסור ואתך, אם הוא דבר תורה, יש לך מחלוקת. האם אתה יכול לעשות קידוש על המיץ ענבים, כל מיץ ענבים שכתוב בהכשר, או כמו שהרב עובדיה אומר, רק תירוש, רק אלה שהרב עובדיה אומר, ברור שלא ירבבו במים. בסדר? ברמה מסוימת. אז יש לך קידוש, השאלה אם קידוש על יין הוא דאורייתא, בסדר? שני תלמידי חכמים חוקים זה עם זה, או באיסור והיתר. אם הוא דבר תורה, אם זה דין דאורייתא, הלך אחר המחמיר. אפילו הוא קטן ממנו בחוכמה ובמניין. גם אם זה מי שמחמיר, הוא יותר קטן. אז מה, איזה דוגמה דאורייתא יש לנו? מכונת גילוח. בסדר? מכונות גילוח, זה שאלה של דאורייתא, אם זה גילוח בתער או לא. רב אחד אמר, המכונה הזו אסורה. רב שני אמר, זה מותר. אומר לנו השח פה, שגם אם המחמיר הוא קטן בחוכמה ובמניין, מאחר וזו שאלה של איסור דאורייתא, בתנאי שהוא ראוי לדעה, שזה מישהו ברכי, אז הולכים איתו. פירוש, מה זה חוכמה, מה זה מניין, שאין לו כל כך תלמידים כמו חברו. ואם הקטן הוא תלמידו, אין הלכה כתלמיד במקום הרב, אף על פי שהוא מחמיר באיסור תורה. אז זה צריך לדעת, מי התלמיד של מי? כן? אז הם שואלים, אני פעם שאלתי את הרב נבנצל שאלה, שנראה לי שהוא סבר להחמיר, אבל רבו רב שלמה זל מנקל, אז הוא מיד ציטט לי מה שרבו אמר. הוא היה נראה לו אחרת, אני לא יודע, פה משמע שהתלמיד אומר את האיסור. אני לא יודע, יכול להיות שהוא ראה שאני צריך את הכולה, אני לא יודע, קשה למדוד. אז הוא אומר פה, אם המחמיר הוא קטן, אז אני עדיין הולך איתו. אבל אם הוא תלמיד של המקל, אז אני הולך עם דעת, המקל אין הלכה כתמיד בכל מרב, אף על פי שהוא מחמיר באיסור תורה, למרות שזה דורייתא, והתלמיד מחמיר, לא מעניין אותי, אין הלכה כתמיד בכל מרב. ואם נתחכם התלמיד כרבו, שווה הוא לא. היה פעם, בישיבת תפארת ירושלים, הוציאו ג'ורנל הלכתי. הוציאו זה ביטון עם מאמרי הלכה. אז מישהו בא לרב פסן זצ"ל, וביקש ממנו שאלה, האם מותר לקחת דף, חתיכת קלף שהצילו מהשואה, ולשים אותו במסגרת כזו בבית כנסת, האם זה כבוד ספר תורה או לא. אז הוא ישב על המקורות, כתב תשובה ארוכה למה זה אסור. לא אמרו לו, אבל בו זמנית שאלו אותו רב משה פיינשטיין, האם זה מותר או אסור, ורב משה פיינשטיין כתב תשובה שלמה למה זה מותר. אז המדפיס בא להוציא את הביטון, והוא רואה, היי, הרב כתב ככה, התלמיד בכולל כתב ככה, אז זה היה שאלה למעשה על ידי בכנסת מסוים שרצה באמת לקחת את החתיכת קלף ולשים את זה במצגת בבכנסת כזכר לשואה. אז אותו רב של אותו בכנסת בא ואמר, איך אתם מדפיסים איסור? הרב פיינשטיין יתיר, מה אתם מדפיסים תלמיד שאוסר? אז המדפיס הלך לרב פיינשטיין ושאל אותו מה לעשות. אז הרב פיינשטיין ישב וקרא את התשובה של הרב פסן, והוא אמר, יש לו תשובה מאוד טובה, אני עדיין סובר את התשובה שלי, אני סובר שמותר, אבל אני סובר שהוא ברחי וזכותו לחלוק עליי, והתשובה שלו טובה, ותחוב תדפיסו את התשובה שלו גם כן. גם רב שלמה זלמן, כשהוא חלק על רב משה פיינשטיין, בסוגיות מסוימות שהיו כרוכות בפיקוח נפש, אחרי שהוא כתב את התשובה, הוא לא הדפיס, הוא שלח את התשובה לרב משה פיינשטיין, ובגלל שהוא סבר שרב משה פיינשטיין גדול ממנו, שהוא גדול הדור, הוא ביקש ממנו רשות, האם מותר לו להדפיס את התשובה שהוא חולק עליו. שאל אותו.
אז למה מלכתחילה לא שואלים רק רב אחד?
רב משה פיינשטיין סבר שהוא זכותו לחלוק עליו. זה שהוא גדול ממנו זה לא מה שהספרה שלו פסולה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זכותו לסבור ככה, זכותו לסבור ככה. והגדלות של אנשים גדולים זה שבן אדם גדול יכול לראות, אני עדיין סובר את שלי, אבל לך יש זכות לדעה חולקת עליי. והדעה שלך מתקבלת לדעתי, אני לא מסכים איתה. אבל יש לה מקום בהלכה. יש דברים שבן אדם אומר שזה שטויות. זה לא הלכה, זה לא דעה בהלכה. יש דברים שבן אדם אומר, שאתה אומר, בסדר, זכותו, זכותו לסבור ככה, אנחנו חלוקים, בסדר, תורה בנויה על כך שבן אדם ילמד וינסה לכוון לאמת, הכי טוב שהוא יכול, כל עוד שהוא יש לו מסות, הוא יודע מה שהוא מדבר, זכותו לדעה, אם הוא מספיק גדול. אז זה מה שאנחנו רואים פה, אז אם אחד מהם בכוח, אז הוא אומר פה, אם נתחכם התלמיד כרבו, זאת אומרת, הרב פיינשטיין קורא את התשובה של הרב פסן זצ"ל, והוא אומר, שמה, זכותו לחלוק עליי. תדפיסו את התשובה שלו. הוא עצמו אמר, תדפיסו את התשובה שהוא חולק עליי. שווה הוא לא. אני לא אומר שהרפס נהיה שווה לרב פיינשטיין, הוא אמר לי בעצמו, הוא לא החזיק ככה. אבל בכל זאת, יש מציאות שהתלמיד נתחכם כרבו. מי הדוגמה שלנו לזה? רבי עקיבא. הוא היה גדול מרבותיו, כתוב, גם במסכת דרך ארץ וגם באבות רבי נתן. הוא התגדל על רבותיו. רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אלעזר ורבי יהושע, והוא נהיה יותר גדול משניהם, הוא למד מהם, ונהיה עוד יותר גדול משניהם. ואם הוא דבר דרבנן, אז פה נצטרך להמשיך פעם הבאה. נגמר לנו הזמן. נמשיך פה בזאת שם פעם הבאה.